are spiritual beings. We may ignore it, we may push it aside, but it's our essence. And one of the places we can feel that is that we are bigger than our issues, we are bigger than our problems, we are bigger than what happens to us. We are not, don't need to be closed in by the conditions, nesibot, what happens to our life. We can be bigger than, we can dance with the unexpected life. And anything that helps us, that is the practice. Our sense that we are bigger than nesibot, habilti tzafui, hadvarim shekurim, zekore. We're not just knocked about by life like that. We can feel we are bigger than that. That's the practice in daily life. And it's important that we sort of see and have a bigger picture. We are not our problems and issues. So in order to do that, it needs a lot of daily life, like I say, motivation, respect for the big soul that we are. It needs daily life practice as much as we can. One small trick that would help. When you go out in your day, imagine that there's little points of light shining, lighting up our day. These points of light are points of awareness. So we forget, we're in, you know, tayas automati, we're just functioning. Ah, raga. Stop. Reset. Here I am again. Functioning. Ah, stop. Do many little stops and many little moments of coming back to awareness in the day. As many as you can, small ones. The other thing is the heart. Whatever we experience, just rest in the big heart that we have. Just rest there. We can have difficulties, we can have arguments, we can have struggle with people, with politics, with the whole mess. But it doesn't need to damage our heart. Our heart can be like the sky. Our consciousness can be like the sky. Cannot be hurt. We can feel that more and more as we live, that there's something in us that cannot be damaged. We can feel bad, we can go through things, but the sense of a big space in consciousness and in the heart. And we can practice that. Big heart, doesn't matter to whoever. The lady that she serves in the supermarket, look in her eyes. The bus driver is struggling. The people around us. So it's for us, this big heart. It's like a practice. And of course it gives back. In the Dharma is regarded as a refuge. It's called refuge. Refuge, miklat, mechase, bayit. So the Dharma is a refuge, and it's a good way of looking at it, because like I said in the very first talk, we all need a shelter from the storm, just as human beings, not just because we're living in Israel and the Middle East, we also need it in England just as much, especially with Brexit. We as human beings and as ants and as donkeys and monkeys and insects, every living being needs a sense of shelter. Where's my shelter from the storm? As human beings with a big consciousness and a big heart, the shelter needs to be a spiritual one. We need to feel it. We need to feel there's a spiritual journey that is possible for us. That there's a place to go, there's a place to be, which is a shelter. We're not just naked, exposed to all the winds of life. So for that, it's very helpful to do a few things, to keep consistently connected to something in the Dharma, to go to groups, to go to sitting groups, to meet people, to read books, to feel yourself in the stream. You don't need to measure your connection to the Dharma by a retreat. But try and kind of align yourselves in a chaven to the compass, how matzpen should be directing you all the time to something bigger, the Dharma life, if you like. So do be active. And it just means that, to be connected, that does the job. So it's not all dependent on whether I sit in the morning or I don't sit in the morning, or I do a retreat once a year or I do not do a retreat once a year. We can't be dependent just on that. We need to move ourselves towards the refuge. The Dharma is a refuge, mechase. So, final word. We may find ourselves all the time between, in a stage between somehow, actually in the kind of big language of the Dharma, it's between samsara and nibbana. We have struggle, ordinary life, and then we have moments of inspiration, moments of release, moments of inquiry. By the way, all the questions that you were asking, we have so many wonderful pile of amazing questions and really questions that are so important. Asking those questions, keep asking, because that is in a way your Buddha nature is sort of like a flower, checking out, saying what's important, what's important. So we have it in us. Those questions show that there is an understanding of importance, something in what matters in life. That's enough, and we have it. That's the beginning. That's something that's in our soul. So, you know, keep going with the questions, and being aware that we are somewhere between samsara and nirvana, on the track, and it gives us some hope. We're not lost at all. The fact that we can sit here 3 days, never mind what you went through. Maybe it's this. Go home and you say, how people say, how was it? Oh, I'm not doing that again. Oh. Okay, I said. But you were here, you did it, you sat there, it's not a small thing. Instead of running around, you know, like crazy in circles in our life, you sat here still 45 minutes, again 45 minutes, again 45 minutes. Sometimes going through hell, okay, sometimes joy and bliss, okay. But it's not nothing, it's something. It shows our capacity to do that, that we have it in our soul to be able to do that. And we can give ourselves appreciation. So we are all the time strung between one and the other, and we just have to keep remembering that we're not drowned in samsara. Open the questioning, open the inquiry, open the awareness, open the heart. That will take that and just keep getting reborn again and again. As far as my stuff is concerned, I have my book, some of you know, Erut Bachaye Yom Yom. There'll be copies. When we finished here, you can get from me copies. They'll be in the Chadar Ochel. There, by the way, in the Chadar Ochel will be all the information on retreats, on courses, and there'll be a big table with lots and lots of information. So when we finish here, go there and you'll be able to get lots of stuff. My books are there, and also Asaf's book called Mindfulness, both of them in Hebrew, and they'll be there on the table. You can buy a copy. You can also sign up, give a piece of paper, there'll be a piece of paper. You can put your emails if you want me to send you a newsletter. Every month or 2 months I send out a newsletter with the information where I'm teaching and so on and so on. And you can just put your email and I'll send to you. We were going to thinking of having some question and answers. Do we is that appropriate? Do we have time for it? Share lots of children? What do you think? Yeah? Okay, look, a promise is a promise. It's written in the timetable, so if there's anyone that wants to ask one or two questions about daily life practice, then that's really okay. Ken? So, we are not in control of what karma, life, brings to us. We can't design our track. Life happens, and it can bring a disease, or it can bring anything. We are completely able to hold, to be in charge, to change, to develop the way we receive experience. That is in our hands. How we receive something is entirely in our hands. We have a big capacity to do everything, to suffer, to be under. So a disease in the body that doesn't go objectively, biologically, we can still see it in so many different ways. We can have a partnership with it. We can have a relationship with it. We can see that actually the experience of something that ki'ilu doesn't go is actually flowing, changing every minute. The experience of things is fully dynamic. So 1 minute it hurts, 1 minute it doesn't, 1 minute like this, 1 minute like that. And we dance with the changes. We can't control life, but we can, I would say, control our response. And the response, part of the response is seeing that everything is dynamic and moving and changing, including a thing called a disease. It's not one thing, it's a dance. And people that, for example, have serious diseases like cancer and so on, and we've had many, many courses, and we now have a program in Tovana bringing, going out to cancer patients and bringing them teachings if they can't go leave their house. And it's a very beautiful program called the One-to-One program. Some of you may know about it. You can still have a develop a new relationship with a serious disease in which you still experience joy and freedom and fullness of life and dialogue with this disease. Maybe suffering, there may be pain there, but you can be free inside that. So our capacity to be free is endless. Yeah.
I was wondering if you could speak a little bit more about attachment and how it's different from love or connection. I feel like
little bit Guy talked about that yesterday. Attachment is contracted. Mikavet. Like we're a little bit closed in with the sense I need. So attachment to another person is needy. We want to hold on. We want to grasp. Attachment to our partner, but we don't like it if our partner goes to a pub with somebody else. We're holding on. Love doesn't hold on. Love is flowing. The love would say, yes, go to a pub with somebody else because it's important that you have a great life. That's love. Attachment would say, no. The attachment is closing things down. It's a kind of hunger. And then we build a story, and then we're inside the story, and then we identify with it, we become that. It has insecurity in it. It has it's like grasp, it's grasping. We can't let go. And that is pain in that. Love is never like that. Love is just an endless flow. We just take part of it. So we can feel the flow of love. We can feel the closing of attachment, the contraction, the hitkatsut of attachment. So the two are very different in that sense. The openness of love, the flow of love, just streaming. Or attachment is holding on, is this grasping. I need to have it like this. It mustn't change, it mustn't be lost, it mustn't, I have to, can't lose it, I can't, you know, it's tight. So that's the difference. Ken?
I feel like what you're saying relates to my question. Regarding the practice itself, I feel like if I focus my energy kind of in a contracted way, like you're saying, and focus on the breathing, then fewer visitors come, and I'm able to focus more on the breathing. But if I try to be more loose about it, the opposite of contracted, then I find myself being taken away by the mind before I even notice it. So trying to figure out that balance is interesting.
Well, I say move. I don't think you need to be attached to anything. It's not as if you're attached to the breath or the practice. The energy of Samadhi, being with consistently, lishot, to stay with something. The energy comes from something more natural, like a painter that's interested to paint a picture, the painter doesn't want to stop, because I really want to paint this picture, it's beautiful, and I'm in the middle of it. Or it's this energy, not so much attachment, it's more of an energy of interest, an energy of engagement. So that energy will keep you a bit more with the breath, and if you lose that, it doesn't matter. There is also a softness in that, which is again not attachment, which says, that's okay, that's the way my mind is at this minute. I'm with the breath, five breaths, and then the mind takes me away. Okay. So that's a sense of allowing things to be what they are. It's still, you're still there. What's important, what we forget, is all mindfulness asks from us is to be there. It doesn't say we have to have 10 breaths, or we have to have 100 breaths, or we mustn't have thought, or the thoughts. It just says, be there, be the witness. So if that happens, you say, okay, I get taken, I get sort of run off to the future, the past. If there's some awareness in that that's happening, and that we can come back also, it's okay. We're still there with it. So I would say non-attachment is, we don't need to be attached to our practice, but we need to be interested and soft and holding what is. And then, you know, it'll be like that. Yeah, right at the back. With? a little bit. I didn't read them all, but I read bits and pieces, and I've met Yuval as well. I can't go into that now. It's just like I'd rather kind of restrict, keep it. Svarim Shel Yuval Noah Harari. I mean, anyone that has a big view of human situation, and that's these books, I think, are really helpful because they give a bigger view, like an overview, and not just one small slice. Look, what was the kings of England like? That's what I learned, or the prime ministers of Israel. Like, to have a bigger view of human, of the human civilization, I think is very helpful. So I would say, go for it, yeah. Right at the back, yeah. Ken, by day. Ahavama? Ken. Ken, I think that, I've been married more than 40 years, and it's not from attachment, really. It's from some sense of trust and direction together, like we're swimming in the same ocean. And so I don't want to suggest that we should all tear up our relationships because in order to be good Buddhists, we have to kind of throw the children out the house and get rid of their partners and go off and, you know. So up to a point, attachment is needed. In all, it's worth it in a way because it has to be authentic. It has to be balanced with other qualities. So there is a place of attachment indeed where we don't, we can't pretend to be non-attached because of the Dharma. Like, I don't know if I'm saying it rightly, but to kind of have a principle of non-attachment, and from that principle we make a balagan in our life. It has to come in a natural way that as we reduce attachment, so we see the importance of other things like intimacy, love, respect, and not wanting to hurt the other, responsibility, care, qualities that take the place of attachment. So as attachment goes down, other qualities go up. But what is not wise is to drop the attachment to zero, because Buddhists say so, and they're not yet replaced by other things. And then there's pain there, as you say quite rightly, that comes from another place. There's pain of chaos and no responsibility and so on. You're absolutely right. So that's the delicate thing in our daily life. And I want to end with that. That delicate place in daily life, which is our daily life practice, where we're gradually replacing the shigra, the ordinary mind, with a wisdom mind and a wisdom heart. And we're gradually seeing how qualities that were problematic for us, like the smallness, the katnaniyut, the difficulty, the grasping, the neediness, the whatever, the angers, the anxieties, and so on, they're gradually and naturally replaced with something else, with qualities that we manifest of the heart and the mind. And this is a very natural process, and it's very important to see it happening and say that is Dharma in daily life. Not measuring if my meditation in the morning is quiet or not quiet. And that's a long-term process. It's a track, it's a compass, it's a matspen. And that's what the Buddha said. He didn't say, now, what's your meditation like? He said, bend your mind to awakening. Keep going there. And that, I think that's key. Okay, thank you. Do you want to talk about meditation, in formal meditation?
להמשיך את הקו של סטיבן לגבי ההצעה שלו לחיות עם שאלה. וגם אני ככה נורא חולק איתו את הערך הרב בכל השאלות ששאלתם, מבטקים, רבה אחד על אחד, התרחשה, בכלל. אני חושב שזה איכות מאוד מיוחדת שלנו כבני אדם, לשאול שאלות ולחיות איתן, ולא למהר כל כך לענות עליהם. החברה שלנו טובה מאוד בלספק תשובות מהירות לכל דבר. אני חושב שגם כאן ובהרבה מסורות רוחניות יש לשאלה ערך. ואתם שמים לב בטח שלהיות פה בשקט ובתרגול, וכמו שסטיבן אמר, 45 דקות ועוד 45 דקות, משהו בזה מעלה שאלות. משהו בזה יוצר איזשהו מרחב שבו אנחנו יכולים לבחון דברים, לקחת מרחק כדי להתקרב מחדש, לבדוק האם הדברים הם באמת כמו שהם נראים, האם הדברים יכולים להיות אחרת. יש כל השאלות האלה שעלו, ואני חושב שבגלל זה המרחב הזה של הריטריט הוא כל כך יקר, כי הוא מאפשר לשאלות לעלות, הוא מאפשר לנו לבחון ולשאול איך אנחנו רוצים לחיות בעולם הזה. איך החיים והשנים שיש לפנינו, איך היינו רוצים שהם יהיו, מה היינו רוצים שיהיה שם, מה אנחנו רוצים לטפח. ואני יכול לשתף אתכם שאם נבחור דבר אחד מהתרגול, וזה מלאכותי לבחור רק דבר אחד, כמו שסטיבן אמר, זה לא רק הריטריט, וזה לא רק התרגול, וזה לא רק, זה הרבה מאוד דברים שאנחנו לומדים למצוא את מה תומך בנו. אבל אם בכל זאת אני צריך לבחור דבר אחד, אני אגיד, תתרגלו בבית. תמצאו את הזמן והמקום לתרגל בבית. אם יש משהו שלאורך השנים היה לי מאוד עדיין, מאוד מאוד משמעותי, וחלק בלתי נפרד מהחיים, זה הזמן השקט, בין אם זה 10 דקות, או 15 דקות, או 45 דקות, או 3 שעות, סתם. בבית. זה לא יהיה אותו דבר כמו פה, כי כאן יש את כאן, ובבית יש את הבית. אבל אין צורה אחת שזה צריך להיות. העיקר הוא שאנחנו מאפשרים לעצמנו זמן שקט ומרחב, שבו אנחנו יכולים לתת לדברים להפציע, לדברים שלא חשבנו, או שלא ציפינו, או שלא ידענו, ופתאום מתאפשרים לנו. חשוב שנאפשר לעצמנו את הזמן הזה. ועד כמה שאפשר, אני חושב שיכול מאוד לתמוך, לא להפוך את זה לעוד מטלה בחיים. עוד תזכורת ביומן גוגל. ואני זוכר גם בתקופות שלא תרגלתי הרבה, אבל תמיד היה איזה שטיח או מזרון יוגה מקופל וקרית עליו, והייתי כמו חתול, כזה מסתובב סביבו. לא בדיוק מתיישב, אבל כזה, באיזשהו דיאלוג עם, עם הכרית. ואני ממש מזמין אתכם ליצור לעצמכם איזה מקום כזה פיזית, בבית. הכרית, מקום שאתם יודעים שהוא שקט בדרך כלל, שתוכלו לשבת בו. זה באמת לא צריך להיות איזושהי משכנתה, חתונה קתולית, התחייבות ארוכת טווח. אבל תבדקו מה 10 דקות בבוקר או בערב, מה זה מאפשר לכם בחיים. ממש אני מציע לעשות את הניסיון הזה. ולחלקכם זה יהיה נורא נגיש יותר פשוט לשבת. ולחלקכם הנחיות יכולות לעזור, ובאתר של תובנה יש. אנחנו כבר לא מקליטים כמעט הנחיות, כמו שיש כל כך הרבה הנחיות באתר. כל כך הרבה. וככה למצוא אפליקציות, כמה מכם שיתפו אותי באחרית. אני לא ניסיתי, אבל אני שומע שזה עוזר. למצוא את הדרך שכן זה יהיה קיים בחיים שלכם. לא כמטלה, אלא כמשהו שעוזר לכם לפגוש את עצמכם. ועד החתול, אז אני ככה התבוננתי בכם עם החתולים פה מסביב. ובטח שמתם לב שכשיש שם איזה חתול אחד, שכשמתקרבים אליו ככה אז הוא קצת מתרחק. אבל אם יושבים קצת, אז הוא מתקרב בעצמו. ואני חושב שמשהו בגישה הזאת מאוד עובד גם אל עצמנו. אנחנו יכולים ככה לשבת בחיק עצמנו איזה זמן ופשוט לחכות, לתת לנו להתקרב. זה ממש לא עניין של תוצאה, זה לא עניין של... רק עניין של לעשות משהו בריא. משהו, איך אביגיל אמרה, איך קרה שזה? Mental hygiene? במקום dental hygiene? וזה הרוח. ורקות ועדיקות. עדיקות רכה, נקרא לזה. ככה. ועוד דבר, זה גם הזמנה לזרוק מהחלון מילים של הצלחה וכישלון. מדידות, פעם, פעמיים, 3, 10, 20, כל יום השבוע. ולבדוק מה זה אותנטי, שזה יהיה אותנטי, שהתרגול יהיה חי. זה משהו שממש יכול לתמוך. ואני אמנם צעיר, אבל במרחק של 14 שנים של תרגול, נאמר לכם, שווה את זה. זה לא תמיד יהיה קל לשבת. לפעמים זה יהיה הדבר האחרון שתרגיש שאפשר לעשות. אבל יש לזה. יש לזה משהו.
Abigail's going to say a few words, but before that, people sometimes say, I need to get away, I need to go to a monastery, I need to go to meditation, I need to go to India, I need to go to... And I understand that, and it's sometimes really, really needed. And go. But it doesn't mean that you can't find enlightenment in your family home, where you live. The Buddha didn't say the only way you can find enlightenment is to go off to the monastery. Some of the strongest experiences in my life, for example, walking meditation with a small baby here, one of my grandchildren, just carrying a small baby here, and doing walking meditation. The baby goes to sleep, and I'm deep in the walking meditation, and I feel I'm walking with the universe. Not just me, it's another being. So you can feel that where you are is good enough. But the wisdom does say it's also good to get out, like you have come here. It's also helpful to stop and go off for a while. But you don't have to have that sense that only in India is awakening possible. There's an article in my website called Mama Nibbana, a woman who's many years a nun, Buddhist nun, in a monastery in Thailand, and she came back and had a family, and she said, the experience of liberation, namely to be nobody or non me, was much stronger as a mother, changing the chitul ha'esa elef than in the monastery. I felt letting go deeper as a mother of myself, self-importance, chashibut atzmi, as a mother than in the monastery. So, you're okay where you are, but sometimes you need to go out.
To stay here with להישאר פה עם מה שישנו, אז אני רוצה להגיד כמה מילים באמת על עמותת תובנה, שככה באמת אנחנו, כשאני התחלתי את הרגע לפני 15 שנה, אז היו באמת רק את הריטריטים ורק בחגים, כן, היה את סוכות ופסח, מדי פעם חנוכה, ועכשיו יש המון המון ריטריטים והמון המון פעילויות. ואני רק אפרוס קצת בשביל באמת לחזק את מה שסטיבן ככה דיבר על, על השייכות. אז באמת, וגם יש אתר, שפעם, בעצם תמיד היה אתר, כי ככה נרשמתי אז, אבל עכשיו האתר מאוד שופע ויש בו המון לינקים, אפשר להגיע גם אלינו למנחים, וכמובן לסטיבן ולאתר שלו. אז בעצם תובנה מתחזקת את, וכמובן יש גם עוד עמותות, כמובן חשוב להגיד, אבל פה נדבר על שלנו, אבל בהחלט go explore, ככה אני אמר לכם, אנחנו אתם תובנה, אבל כמובן זה לגמרי, יש עוד עמותות בודיסטיות ובכלל מה שמועיל. אז בתובנה יש את הריטריטים כמו זה, מאוד מומלץ לדעתי, ככה להסתכל, כבר רואים את כל 2020, מה שיש, תסתכל על איזה ריטריט, תאריך שמעניין אתכם, לקפוץ לשבוע, it's possible, או מה שמסתדר. אז זה הריטריטים. יש קורסים עירוניים, גם בתל אביב, גם בחיפה, גם בירושלים. קורסי מבוא, שזה דבר נפלא, גם למי שבא לפה למשל פעם ראשונה. אז בקורס מבוא זה פשוט קורס של 8, בעצם 9 מפגשים שבו לומדים שוב פעם את היסודות, כאילו סוג של מין היסודות. זה מאוד מסייע לחיי היום-יום, בעצם זה גם סוג של נוצרת סנגה. יש קורסי מבוא, יש קורסי המשך שאתם גם כן מוזמנים להצטרף אליהם אם בא לכם ככה להמשיך. יש ממש המון. בחיפה הולך להיפתח קורס מבוא בקרוב, וגם בתל אביב, יש לפעמים בערב, לפעמים בבוקר, אז יש את הקורסים העירוניים, יש לפעמים מסטיבן, מראי המזל. קורס מבוא לתרגול, כאן, לדרמה, כאן. אז קורסי מבוא, יש, ובכלל קורסים, כמו שאמרתי. יש גם שבתות תרגול, שזה ממש ממתק כזה, שלפעמים זה גם בימי שישי, זה גם דבר שקורה גם בירושלים, בחיפה, באזור פרדס חנה וכמובן בתל אביב. פשוט יום של יום ריטריט קטן, שהוא גם כן קורה בשתיקה, מ-10 עד 5, לפעמים יש לו נושא מסוים, ופשוט באים, גם יושבים, גם הולכים, גם אוכלים בשקט, ופרצופים מוכרים מהשבתות תרגול, שזה ממש, אם החיים לא מאפשרים לבוא לריטריט, אז שבת תרגול. זה קורה גם במשיב נפש בכליל, זה מרכז קטנצ'יק של, של תובנה, שסטיבן לפעמים מלמד שם שבתות, ככה ממש שווה to keep posted. והפרטים הקטנים, כמו שאמרתי, נמצאים בתובנה. ועוד משאב מאוד יקר זה של קבוצות ישיבה. קבוצות ישיבה גם יש ממש ממש בכל הארץ, יש קבוצות ישיבה שהן מונחות עם אחד המורים או המנחים, ויש קבוצות ישיבה שמתרגלים ותיקים, ואני זוכרת שאחרי השנה הראשונה שככה הלכתי פעמיים לתרגול, הפעם שהתחלתי לקבוצת ישיבה, ההתחייבות הזאת היא פעם בשבוע לבוא לפגוש, יושבים בדרך כלל חצי שעה, 45 דקות, ואז מדברים דרמה, דרמה בחיי היומיום, זה דבר שהוא מאוד מאוד מסייע. הציטוט שאמרת על הדנטל הייג'ין מגיע מחברת סנגה מאוד מאוד ישנה, שהיא גם מנחה בתובנה. אז ככה, זה משהו שהולך איתך, הקבוצה שאתה פוגש בחיי היום-יום, אתה מגיע ככה מהביזינס של העבודה, והופ, יושב. אני זוכרת שבריטריט הראשון שהייתי בו, המורה הייתה משוויץ, והיא סיפרה על, זה בטח היה ב-80s, זו החוויה שלה, שהיא חזרה מהודו ולשוויץ, לכפר הנידח שלה, והיא סיפרה איך הייתה לוקחת רכבת של שעה, ועוד אוטובוס של 3/4 שעה, ככה בשוויץ, דמיינו שלג, נוסעת לקבוצת ישיבה שהיא מצאה איפשהו מקום שם וחוזרת, ואמא שלה הייתה אומרת לה, נסעת שעה וחצי ברכבת ובאוטובוס בשביל לשבת עם אנשים ולשתוק. אז lucky us, זה יכול להיות או מרחק הליכה או אוטובוס או whatever או אופניים בשביל למצוא את קבוצת הישיבה הקרובה לביתכם, ואני מאוד ממליצה את זה. וכמובן המאמרים והשיחות המוקלטות, עוד משאב מאוד יקר ערך, זה שיחות דרמה. כן, השיחות כמו ששמענו מסטיבן, עם מורים אחרים, זה גם נמצא באתר של תובנה בעברית, או בדרמה סיד, באנגלית, שדרך תובנה אפשר להגיע לזה. ממש דבר נפלא, אפשר לחפש חנייה בתל אביב, תוך כדי שאתה שומע שיחת דרמה, או באוטובוס, או anywhere, מה? בדיוק שעה, בדיוק, 3/4 שעה של חיפוש חנייה, life changer מניסיון, או בכל דבר שהוא פשוט להוריד, פעם זה היה לא משנה, פודקאסטים של מורים, באמת יש עושר כל כך גדול שאפשר להגיע אליו באתר תובנה, שפשוט מאפשר לתרגול להיות חי בתוך היומיום, ומאוד מאוד לא לבד, בניגוד לפעם. וזה נורא כיף שזה, כמו שהמורים בתובנה קוראים לזה, inland. יש הרבה דרמה פרקטיס inland, בלאנד שלנו. אז מאוד מוזמנים להשתמש במשאב הזה. תודה רבה. עכשיו, תמי. Wait, maybe going out of a retreat or first the show. בדיוק, כי זה קשור. יפה מאוד. עוד דרך להיות מחובר לעמותת תובנה, זה גם לבוא לשרת בריטריטים. ואני מאוד 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 שמחה להזמין את עמית ששירתה בריטריט, וזה חרוז בכלל, לספר לנו קצת על חוויית השירות בריטריטים.
טוב, אז שלום, אני עמית. איזה מרגש זה, זה ממש נחמד. אז אני אספר קצת על החוויה שלי בשירות. קודם כל החוויה לרצות להגיע לריטריט שירות כזה נבטה מתוך גם חוויה ממש טובה שהייתה לי פה בריטריטים, והיה לי איזושהי הבנה שכמה אנשים תמכו באופן שבו אני אוכל פשוט לשבת על הקרית ולעבור את התהליך שלי וללכת בדרך הזאת. זה היה נביטה ראשונה, ונביטה שנייה הייתה ממש מתוך סקרנות ללמוד ולהבין יותר טוב איך אני יכולה לשלב, קצת כמו שדיברנו עכשיו, איך אפשר לשלב את התרגול תוך כדי עשייה, תוך כדי היומיום, תוך כדי פעילות, תוך כדי אינטראקציה עם אנשים. אז זה ככה היו שתי סקרנויות שכזה מאוד כזה גירו אותי, וממש רציתי לבוא לשרת. ומתוך החוויה בריטריט, זה באמת גם קצת מהשיחות שהיו לנו בתוך הצוות של המטבח, זה באמת גם האפשרות להיות בנתינה ובאמת להעניק ולדעת מתוך הצד השני מה החוויה הזאת נותנת לכם וכמה זה יכול לתמוך בכם בתרגול, לא רק באיכות של האוכל ובלהכין אותו, שזה גם הנאה מאוד גדולה, אבל בעצם העובדה שאפשר לתמוך בתהליך של אנשים אחרים זה ממש מרגש. ומעבר לזה, היכולת להיות באיזשהו קשר עם אנשים תוך כדי התרגול וכזה לקפוץ כל הזמן, זה באמת איזושהי אמירה שיש לנו בין הקרית למטבח, כזה איך אני יכולה מצד אחד להביא את אי העשייה או עשייה שהיא במאמץ נכון לתוך העבודה, וגם איך אני יכולה להביא יותר מודעות לאינטראקציות, יותר מודעות לתקשורת. ובדיוק היה לנו כזה כל מיני שיחות שעלו לי, כל מיני מחשבות שעלו לי משיחות שהיו לנו ביחד, זה באמת כמה זה נעים פשוט להסתכל לאנשים בעיניים ולזהות מה הם צריכים ולדעת אם אני יכולה לתת להם את זה אז לתת, ואם אני לא מבינה אז לשאול וגם כל התהליך הזה של התהליך המדיטטיבי של לזהות מה עולה ולהיות יכול לתקשר את זה עם אנשים ולראות איך זה חוזר בחזרה. והכל מאוד עטוף ומלווה גם בצוות של מורים ובהנחיה וגם בישיבות פה. אז אני מאוד ממליצה בכללי, וממש תודה.
אז אני אדבר קצת על מה שבעצם כבר התחיל לקרות באיזשהו אופן, וזה התהליך של היציאה מריטריט. לקח לנו זמן להגיע לריטריט, גם אחרי שהגענו, ועכשיו פתאום כאילו לצאת. נראה כמו משימה לא פשוטה אולי. שמתי לב עכשיו שישבתי כאן והקשבתי גם לאביגיל ואז גם לעמית, איך הדיבור משהו ככה נהיה פתאום עם אנרגיה כזאת יותר מהירה וחיה, ואמרתי, יופי, זו הכנה ממש טובה. לראות איך משהו עולה, והוא לא רק אצל מי שדיברו כאן, גם אני משערת שאצל רובכן, משהו בתודעה שלנו כבר אולי מהבוקר, אולי מאתמול אפילו, מתחיל ללכת לשם, אל היציאה מהריטריט, אל מה שמחכה לנו, אל מה שהשארנו לפני רק 4 ימים, זה נראה אולי יותר. אז כמה אספקטים שיכולים לתמוך ביציאה הזאת. קודם כל, המילה שנזכרה פה הרבה, היזכרות. היזכרות בזה ש... מה שעשינו כאן ב4 ימים האלה כלל גם איזושהי האטה של הקצב שלנו באופן מאוד ברור ביחס לקצב שבו אנחנו רגילים להיות והקצב שאליו אנחנו נצא. קצת עלה לי הדימוי של כמו שאנחנו מגיעים מאיזה כביש צדדי ואנחנו מצטרפים לכביש המהיר ואנחנו צריכים איזה זמן הסתגלות כזה והרבה תשומת לב כדי לא להתנגש בשום דבר. אז זה נראה לי דימוי שדי מתאים, כי גם הרבה מכם מן הסתם ינהגו עוד מעט, וגם כי אנחנו באמת באיזה שינוי של קצב. וקודם כל אני רוצה להציע ולהזכיר לכבד את זה שמשהו באיך שאנחנו עכשיו יכול להרגיש עוד לא מותאם לבחוץ, וזה ממש ממש בסדר וטבעי ואפילו נכון. לכבד את זה שמשהו בנו עוד צריך, רגע, קצת יותר לאט, עם קצת יותר תשומת לב, תחושות הגוף שלנו אולי יותר ברורות, אנחנו שומעים פתאום כל מיני את המחשבות שלנו, שמים לב אליהם, ומשהו בחוץ אולי תובע משהו אחר, ולהיות בכבוד לזה, שאנחנו עוד יכולים ככה לאט לאט. את החזרה. זה קשור גם אולי לחלק במיינד שמאוד מאוד רוצה לסכם מה היה פה, ואולי אפילו כבר חושב איך נענה לשאלה איך מה היה, כשמחר נחזור לעבודה או שנחזור היום הביתה, ואולי לאפשר לעצמנו את אי הידיעה איך לענות, ואולי פשוט להגיד שאנחנו עוד לא יודעים, ולא חייבים ישר לתת סיכום מדוקדק של מה קרה, אפשר להשאיר את זה גם בינינו לבין עצמנו עד שזה ירגיש נכון למי ולאיך שנרצה לחלוק. אותו דבר לגבי החלטות, יש איזה עניין, לפעמים מגיעים לריטריט עם איזה רצון לפתור פה איזה אישו. אני אסע לריטריט ואז אני אדע מה לעשות על X. ממש באים עם איזה מטרה כזאת, או ש... בצורה אורגנית, בתוך הריטריט, עולה איזה משהו, ופתאום יש איזו תחושה שאנחנו יודעים ממש בדיוק מה צריך לעשות. אנחנו אנחנו נורא נורא מחכים שיגמר הריטריט כדי שנוכל כבר לעשות את הדבר הזה. וגם בהקשר לדברים שעלו פה אתמול, אם אני דווקא חושבת שאם נורא נורא ברור לכם שאתם צריכים מחר בבוקר להתפטר מהעבודה או לעזוב את הבית או לפרק משהו משמעותי בחיים שלכם או להגיד משהו מאוד חשוב למישהו שממש חייב לשמוע את זה מכם, אז לא. אוקיי? אפשר לקחת צעד אחורה. בתוך עצמנו, זה היופי, אחד הדברים היפים של התרגול הזה. שהמחשבה אולי שאומרת, אני חייבת לעזוב, לא יודעת, לעבור דירה, להתפטר, לפרק את המערכת יחסים. היא מאוד יכול להיות שהיא רק הקצה של משהו, והיא בעצם מזמינה אותנו לבחון משהו הרבה יותר עמוק, רחב, מגוון, עשיר בתוכנו, שיש לו כל מיני גוונים וכל מיני קולות. ואולי דווקא מה שהתרגול מציע לנו הוא לא ישר ללכת למקום שבמיוחד כשהוא מתחיל במילה אני. ואחריו יש צריכה או חייבת. לא, לא חייבת. לתת אמון בזה שהקול הפנימי שלנו שמבקש חופש, הוא יהיה שם ואנחנו נוכל להקשיב לו ולתת לו להתהוות כמו פרח או צמח שנובט. ואני אחזור עכשיו למשהו עוד יותר ארצי מזה. הטלפון! החבר, הלא חבר הטלפוני. אז התחלתי עם העניין של הקצב. ויש משהו, הטלפון, הייתי פעם, ישבתי פה בריטריט ואחד המורים נתן את הדימוי בנושא הזה של הטלפון, אני לא זוכרת מאיזה ספר, זה ספר מאוד קלאסי, משהו מהסירנות שקוראות בים, משהו יודע? אולי, אוקיי, לא, נימפו, משהו כזה, משהו מיתולוגי כזה, שקוראות לימאים.
אודיסאוס.
נכון, אודיסאוס, אוקיי. הוא נתן את הדימוי הזה, נורא יפה. הקול הזה שקורא לנו ומנסה למשוך אותנו אל מקום שהוא לא כל כך מועיל והוא נמצא בטלפון שלנו. וזה הרגל כל כך מושרש, פיזי ממש, לשלוח את היד לטלפון. עשרות פעמים ביום, ופה פתאום לא יכולנו לעשות את זה, וזה אינסטינקט שממש כבר מחכה בתוך הגוף שלנו אולי להתממש. אולי אפילו ממש מדמיינים את זה, ומה נמצא שם בתוך הטלפון. אז הייתי מציעה להעט גם את זה. סביר להניח שמחכים לכם של כל מיני דברים שיכולים לחכות. אם אתם צריכים להודיע שאתם יוצאים מכאן, כדי שלא ידאגו לכם, שידעו שאתם בסדר, אז תעשו את זה. תשלחו הודעה או דברו שיחה קצרה בטלפון. ותסתפקו בזה ליציאה מהרטריט. לא צריך לענות עכשיו על כל הוואטסאפים מהעבודה. של 4 ימים, ולא לשלוח עכשיו מיילים, וגם לא לקרוא את כולם. אלא גם שוב לכבד את המשהו בתוכנו שצריך לאט לאט, ושנהנה מהחופש הזה שהיה לו פה, מכל הזמן להגיב. לשמר את זה עוד קצת, וזה מאוד יעזור לנו בכל מה שנאמר פה לפניי, לגבי ההיזכרות הזאת בתוך חיי היום יום. לא ישר, לא לראות את הריטריט כמשהו שנגמר ברגע אחד, ואופ, אנחנו פשוט נוחתים, קופצים למים הקרים שבחוץ ונשארים עם איזה מין משהו מאוד דיכוטומי כזה של או שאני פה או שאני בכלל. אני תמיד יכולה להתקרב לעצמי. ולפעמים כל מה שצריך לעשות זה לכבות את הטלפון או להשתיק אותו אפילו לרבע שעה. מאוד מאוד מועיל. נראה לי שזהו.
לפעמים אנשים בהתחלה מרגישים שהשתיקה זה מלאכותי, מוזר, weird stuff, why we have to do that, and I hope that we've been able to show that we don't talk so that we can hear voices that are more subtle. יותר עדין בתוכנו, שבגלל אנחנו לא מדברים, אנחנו שומעים כל דממה דקה, כמו כתוב בתנך. עכשיו זה זמן להתחיל לדבר. אז אולי חצי מכם אומרים, וואי, וחצי מכם אומרים, אוו. העולם של דיבור. But it's good to have a small exercise, Targil Katan, just to start. Some of us really haven't been talking at all for 3 days. Plus. So just turn to the person next to you. Just to say, we'll take a few minutes just to say hello, to exercise the kaze metarim. And just say hello, exchange your name, where you're from. Like Tommy said, don't feel that you have to start telling your entire journal, ha-journal sheli, arba yimi ma karali v'ma lo karali, lotzeri. It's just be friendly with the person next to you, say hello, we shared together the space, nice to be sitting next to you. Okay, so we'll take 5, 7, 8 minutes just to exchange a little bit with the person next to you, okay? And then I'll ring the bell.
היי, סתם. לא, האמת שיש לי טרמפ שמגיעים לאסוף אותי.
מדהים.
כן, אבל תודה, ממש תודה.
הטרמפ אוסף אותך.
אין לי טרמפ, זאת אמא שלי. היא פשוט מגיעה מהמרכז, וזה כזה, זה לא טרמפ. ואת האנרגיה שכאילו, ואת איפה שאני, כאילו כזה פתאום דוינג כזה בתורף של